מוסיפים בתפילה. למשל, יש מוסיפים בתפילה. למשל, בהשיבנו, אז אומרים, נגיד, אחזירנו בתשובה של מה הוא רצויה לפניך.
לא.
או לאנוש בינה והשכל, או תשמידם ותשמידם.
אוי, זה אחד הצרות שיש לנו בדור.
ולא נעים להעיד, ולא
מתבייש. מה זה לא נעים? מה זה לא נעים?
זה אנשים מבוגחים.
זה פריצת גדר. אין לזה סוף. כל אחד בא ועושה מה שרוצה מהתפילה, חס ושלום. מי שלמד אי פעם, יביע עומר, ורואה איך שהרב, בפרט בכרכים האחרונים, יש לו גם בחלק זין, גם בחלק חית, תשובות, תשובה אחת ארוכה שכתב לבנו ידידנו, הגאון רבי יצחק יוסף, לפני שהוציא את הסידור בחזון עובדיה. אז הוא כותב לו שמה, איזה פלפולים, על איזה מילה, דקדוק מילה, אם אומרים וב או לא אומרים וב, אם ועל הכל בבריקת המזון או על הכל, וכן, ועל זקניהם בתוך התפילה או לא. כמה סידורים ישנים יש, סידור רב עמרם גאון, סידור של מחזור של בני רומא, סידור של רש"י, ספר הפרדס, ספר האשכול, יש שם אולי איזה 30 ראשונים מכל מיני נוסחאות, איך לנפות צולת נקייה לדעת מה הנוסח האמיתי והנכון. ואיך היום באים וככה בקלי קלות. תראה, הגאון חידה עליו השלום. למשל, אני יצאתי ככרוכיה, צעקתי לפני איזה שנה, קצת יותר, הוציאו איזה סידורים חדשים, ושינו נוסחאות התפילה. למשל, גם לשון זכר, לשון נקבה, התחלו להיות יופייפיתה מבני אדם. רוצים ליפות את התפילה. הגאון חידה דן בשאלה, נקדישך ונעריצך. לפי הדקדוק צריך לומר, נקדישך ונעריצך. וכן, יש דוגמאות כאלה לרוב בתפילה, וגם בברכת המזון, גם בברכות ההפטרה, ועוד ועוד ועוד. הקיבינו לך, הקיבינו לך, וצנע בנוחתנו כדשם שותך, אז מכם את תורתך, זרעים את תובך. אז פתאום יצאו איזה סידורים חדשים, לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח. תכתוב לפי המנהג של אבא שלי, של סבתא שלי. תכתוב מנהג הספרדים ועדות שקרן, אתה כותב, או לפי פסקי מרן הרב עובדי יוסף חוצפה. מרן הרב עובדי יוסף צועק שלא לשנות. ויש לו תשובה על זה בפירושו להגדה של פסח. וידוע, יש על זה תשובה של הגאון חידה. הוא כותב שאנחנו לא משנים נוסחאות התפילה. יש בהם סודות עמוקים. ואין לנו להוציא לעזן הראשונים, שכאילו הראשונים לא היו בקיאים בלשון, ואני פתאום בא ומתקן את הלשון שלהם. כך כתב רבי אליהו מני בספרו, כך כותב הגאון הבן ישחי בספרו רב פעלים, יש לו תשובה בזה גם כן. כך כותב שיבדל לחיים מרן הגאון רבן עובדיה יוסף, ולגבי ברכת בורא פרי הגפן, לפי הדקדוק, יש לומר הגפן. אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים בורא פרי הגפן. כשיבוא אדם ויעשה כך, זה מחזק יהורה. פעד למשל יש חתונות. האשכנזים נוהגים להגיד הגפן. גם התימנים, אם אני לא טועה, נוהגים לומר הגפן. אבל ספרדי, שיבוא ויושבים שם חכמים, הוא אומר, בורא פרי הגפן, מה אתה נהיית מדקדק פתאום? זה צריך להיזהר, זה דרך ארץ, קדמה לתורה. אז מוצאים לנו סידורים. אז עכשיו מה עשו? עשו סידורים בסוגריים, עגולות. הוא כותב את הנוסחה השנייה. ואתה רואה בבית הכנסת, הרבה פעמים יוצא לי, לפעמים אני יוצא חוץ לעיר, אז בעוונות הרבים אתה רואה לקט שכחה ופאה, אז אתה רואה, שחרית על האחד אמר בתורתך, על השני במוסף אמר בתורתך, הוא אומר לו לא ככה, הוא אומר לו כן ככה, זה איסור דאורייתא, כך קיבלנו מפי הרב ציון ובשר וזכותות הגן עלינו, אמר שבבית הכנסת, שחזן אחד מתפלל כך, חזן שני עולה ומתפלל כך, על איזה עוברים איסור דאורייתא משנה מפני המחלוקת. אסור לשנות מפני המחלוקת. לכן, אין לשנות נוסחאות של תפילה. יש הנוסחאות הוותיקות שכך סמכו ידיהם הראשונים והקדמונים והפוסקים עליהם, את זה אנחנו נעשה. אבל מה שבאו חדשים מקרוב באו ורוצים לשנות, זה לא נשנה. בסדר?
תחייב להם?
לא יודע מה זה להעיר, אם דבריך יישמעו, לפני שזה כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. בכל אופן, לשים לב על הסידורים, לפעמים בני אדם קודים סידורים, אז זה לא עם סידורים שיש בהם נוסחאות חדשות, שהם נגד מנהגי הספרדים, לא לקנות אותם. לא להכניס אותם. לא, אני מדבר כאן על סידורים. לא להכניס אותם לבית הכנסת. כי זה מכשיל את הרבים, וזה גורם מחלוקות. כי אחד יתפלל בנוסח כזה, והשני יתפלל בנוסח אחר. זה אסור לעשות את זה. עוד וכותבים, זה מנהג הספרדים. לא נכון, זה לא מנהג הספרדים. ואפילו בתוניס לא התפללו כך. אני שאלתי הרבה רבנים תוניסאים, אמרו לי לא, אנחנו לא היינו אומרים כך. אז מה, אנחנו נבוא היום נשנה את הלשון ונתקן את הסגנונות? מה גם שיש לנו, אתה רואה, הפוסקים, הספרדים, כותבים שלא נשנות. אנחנו לא נשנה. כבר שיש לנו בדורנו את מרן, רבן עובדיה יוסף. כל, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. אנחנו לא יודעים להעריך איזה גדול, גאון הדור שרוי בתוכנו. אשרי הדור שזכה לאיש כזה. 2000 שנה, אמרתי את זה במוצאי שבת, 2000 שנה עם ישראל היה בגלות, אנחנו ספרדים היינו מפוזרים בארבע כנפות הארץ, והקדוש ברוך הוא קיבץ נידחנו בדור הזה, ובאנו כאן לציון ברינה. איפה היה מנהיג כזה, בשיעור קומה כזה, שמאחד בתוכו את כל שבטי ישראל, במקום שכולנו נלך תחת דגלו, ומה שיאמר לנו לא נסור מדבריו ימין ושמאל. ככה אנחנו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא יראה את זה, אז הוא יושיע אותנו, שאנחנו משיח צדקנו, נגיד אתם ראויים שהגענו אתכם. אז לכן צריך מאוד להיזהר מאוד בדבר הזה. בפרט בפומבי, לא לצאת נגד ההנהגות וההלכות שלו. ודאי, צריך להיזהר בזה מאוד מאוד.
טוב. אומר המדרש, בך השם חסיתי, זה שאמר הכתוב, מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו. מי בכם ירא השם, אומרים רבותינו. ישראל, עם ישראל נכנסים לבתי כנסת ולבתי מדרש. מתפללים וצועקים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, גאל אותנו. אנחנו רוצים גאולה, רוצים משיח. כבר אין לנו כוח להמשיך לסבול את הגלות הזאת. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? יש ביניכם צדיקים ויראי שמיים? יש לכם איזה צדיק שיכול לבוא להיות הפרקליט שלכם, הסניגור שלכם, שבזכותו אני אגאל אתכם? מה עונים ישראל? ישראל הנבטנים, הם לא מחזיקים את עצמם כצדיקים, אלא כבינונים. אסור לאדם להראות את עצמו לא כרשע גמור ולא כצדיק גמור, אלא תמיד יחשוב את עצמו בינוני. אומרים לו, ריבונו של העולם, אין בינינו צדיקים. אומר, אולי כן. אומרים לו, לפנים, בזמן משה רבנו ואהרון הכהן, היו בזמן אבותינו, היו צדיקים. משה רבנו היה עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. איך כתוב בתורה בפרשת כי תישא, ויחל משה את פני השם אלוקיו, דרשה הגמרא, ויחל משה שהתפלל עד שאחזתו אחילו, אחילו זה אש. מי אחילו אמר אביי אשתה דגרמי, אש של עצמות. זאת אומרת, משה רבנו התחיל להתפלל, זה לא כמו שאנחנו מתפללים היום, 5 דקות והבן אדם מתעייף. 10 דקות הוא מסלסל בקולו וכבר רוצה לנוח. משה רבנו התפלל והתפלל והתפלל עד שהגרון שלו כאב ונהיה חולה עד שאחזתו אחילו. לכן כתוב ויחל משה. אז ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אין לנו צדיקים כאלה כמו שאתה רוצה, כמו משה רבנו שיבטל גזרות. אז מה, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אז מה אתם רוצים? אומרים לו, ריבונו של עולם, מושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. מה זה פסו? נגמרו. מלשון אפס. כי אפס כסף, נגמר, פסו אמונים מבני אדם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם ככה ביטחו בשמי, שנאמר ביטחו בהשם עד עד, צור עולמים, שנאמר, מי בכם שומע בקול עבדו? אשר הלך חשיכים ואין נוגה לו? אומר, אשר הלך חשיכים, הכוונה הדור הולך ומחשיך, הלך חשיכים, הולך ונהיה חושך, יפתח בשם השם. מה זה יפתח בשם השם? אומר המדרש, מספיק שנפתח ונקווה ונאמר שהקדוש ברוך הוא יגאל, אז יהיה בסדר. ואפילו אין בהם מעשים טובים, אלא רק זה שאומרים שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויציל אותנו מהצרות, וזה לבד מספיק. ונסביר מה זה, יוצא מפה שמידת הביטחון, רבותיי. מה זה ביטחון? שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, היא המידה הכי חשובה. וזה לבד מספיק. ונסביר מה זה. יוצא מפה שמידת הביטחון, רבותיי. מה זה ביטחון? שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, היא המידה הכי חשובה. מה זה ביטחון? הרמב"ן, אתם יודעים, היו בגדולי ישראל, הרבה גדולים היה, בפרט לפני 700-800 שנה, אז בתחילת האלף החמישי, היו גאוני העולם. זה היה אותה תקופה, קוראים לה תור הזהב של יהדות ספרד. הרמב״ם עליו השלום, רבנו משה בר מימון, נולד בקורדובה, ואחרי זה היה במצרים. היה הרמב"ן רבי משה בר נחמני, הוא היה בספרד. באותו דור היה רבי יעקב בעל התורים, מפרש התורה. באותו דור היה רבנו בהי, בעל חובות הלבבות, ורבנו בהי השני, במפרש של התורה. היו גאוני עולם, אבן עזרא ועוד. הרמב"ן כותב שלפעמים אתה רואה אדם שהוא מפחד מאיזה דבר. עכשיו לא עלינו, היום לא ראיתי עדיין, עוד לא ראיתי. כבר כמה שנים אני מחפש. איזה יהודי אחד שיוצא מהרופא והוא מרוצה, עם חיוך על השפתיים. כל מי שיוצא מהרופא, פנים של תשעה באב. כל מי שמבקר אצל הרופא, כאילו היה אצל מלאך המוות. כל החולאים, כל הפחדים, כל היגונות והצרות והמתחים, הרופא מתאים עליו. כשהוא רואה הרופא היום איזה פציינט מולו, כאילו כל המחלות הכי שחורות שיש בעולם, יש באיש הזה. אסור לאדם לפחד. הרמב"ן כותב, אדם נגיד היה אצל רופא, ובא הרופא מצא אצלו איזה חולי. ואז האדם מתחיל לדאוג, מתחיל לפחד. אז אומר בן אדם, למה אתה מפחד? הרי אסור לפחד, צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. ואומרים, קבל השם, חזק ואמיץ בך, וקבל השם. אדם מקבל הזמנה למשפט, לא עלינו. זה מוכרח משהו לגרום לו, איזה צער, איזה מצוקה. יש שזה דואג הרבה, ויש דואג קצת. אומר הרמב"ן, האם איש כזה יקרא לא מאמין? אומר, לא. יכול אדם להיות מאמין בקדוש ברוך הוא. והאמין הוא מאמין. אבל הוא לא נקרא בוטח. כי אצלו מידת הביטחון עדיין היא מאוד מאוד חלשה. הוא לא מספיק יודע ולא מספיק מבין, כי הוא לא למד כמו שצריך ללמוד. שאנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה איתנו בעולם, אם זה לכלל ואם זה לפרט, זה הכל מלמעלה. שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובת האדם. כי הקדוש ברוך הוא אפילו רשעים הוא לא שונא אותם. לא כך אנחנו אומרים ביום כיפור, שובו שובו, כי לא אחפוץ אמות רשע נאום השם, כי אם בשוב רשע מדרכה וחיה. שובו שובו בית ישראל, ולמה תמותו? הפסוק, הנביא אומר, צועק לישראל, אפילו לרשעים הגדולים ביותר, תחזרו בתשובה. למה אתם עדיין נמצאים בדרך הזאת? תחזרו בתשובה, אתם לא רוצים להעניש, אפילו שאדם מכעיס אותו. אז יש אמונה ויש ביטחון. כותב הרמב"ן, כתוב בפסוק, ורחמיו על כל מעשיו. זה פסוק ידוע. ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אז מה זה ורחמיו על כל מעשיו? היה אומר, אנחנו יודעים שכל אות שיש בפסוק, יש לה איזה פירוש. רבי עקיבא היה דורש על קוצו של יוד תילי תילים של הלכות. כאן יש מילה שלמה שהיא מיותרת, נראית מיותרת. היה צריך לומר ורחמיו על מעשיו. למה אמר ורחמיו על כל מעשיו? מה יש עוד שהוא הוסיף כל? אתה יודע מה הרמב"ן מפרש? על כל מעשיו, אפילו על הרשעים. לכאורה היה צריך לומר, שמה זה, את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? את מי שאוהב אותו. מי שאוהב אותו זה אותם יהודים שמתפללים שלוש פעמים ביום, אותם יהודים שקובעים עתים לתורה, ששומרים מצוות, רק אותם הוא אוהב, נכון? ככה חושבים העולם. אבל אותו אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, כאילו הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, וזה טעות. כי מי נותן לו חיים? מי נותן לו הצלחה? מי נותן לו פרנסה? בריאות. מי שומר על בריאותו? בריאות אשתו, בריאות ילדיו. מי נותן לו בנים? מי נותן לו עושר? הקדוש ברוך הוא. סימן שהקדוש ברוך הוא גם אותו אוהב. בגמרא מסופר שרבי יוחנן היה רואה זקן גוי. זקן גוי, אתם יודעים מה זה גוי? מישהו יכול לדעת מה הגויים שונאים את עם ישראל? אתם יודעים מה הגמרא אומרת עליהם? אין אמונה בגוי אפילו 40 שנה בקבר, היום זה כבר נהיה 120. יש סיכוי שעד סוף השנה זה 150 כבר יהיה. גויים שונאים את ישראל. רבי יוחנן היה רואה זקן גוי, היה עומד לכבודו, עומד, קם מפניו. היו שואלים את רבי יוחנן, מה אתה קם לפני גויים? הוא היה אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה אוהב אותו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אריכות ימים וכיבד אותו, אני בטח שצריך לכבד אותו. אז תראו איזה הסתכלות הייתה להם על העולם, בצורה אחרת לגמרי. אומר הרמב"ן ורחמיו על כל מעשיו, אפילו על רשעים הקדוש ברוך הוא מרחם. ואם אדם מתבונן, קח דוגמה את הרשע הכי גדול שאתה מכיר, ואנחנו האמת אין לנו קנה מידה למדוד מי רשע ומצדיק, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבן. אבל נניח רשעים שאנחנו רואים שמעשיהם גלויים, מעשיהם מכוערים וגלויים, והם יש להם חיים והצלחה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כן מרחם עליהם. אז אדם ייקח קל וחומר ויאמר, אם הרשע הזה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז מה אני דואג? למה אני אדאג? אני לא גרוע ממנו. למה אני מפחד? כי ברחמיו על כל מעשיו. אומר הרמב"ן שהאדם שהוא לא בוטח, הוא נקרא חסר ביטחון, אבל לא חסר אמונה. כי להאמין, רוב היהודים מאמינים, כמעט כל היהודים מאמינים. אולי קצת פחות, קצת יותר. יש ככה ויש ככה. אבל העבודה היא לבטוח. לדעת לפתוח בקדוש ברוך הוא. מה זה ביטחון? בואו נסביר לכם קצת יותר. אתם יודעים, בגמרא כתוב דבר קצת קשה. במסכת ברכות, בדף האחרון, בגמרא כתוב שהעולם לא יכול לזוז שנייה להתקיים בלי ביטחון בשם יתברך. לא קיים דבר כזה. וגם אם תביא את הכופר הכי גדול, שהוא טוען שהוא כופר, הוא שקרן, הוא לא כופר. מה אומרת? איפה ראיה? אתה תראה, אתה תספור כמה פעמים אדם חילוני ביום אומר ברוך השם, בלי סוף, זה יוצא לו לבד מהפה. זאת אומרת, אין אדם שלא מאמין שיש מישהו למעלה שמכוון את העניינים. הגמרא אומרת, הגנב, נכון בשם יתברך. לא קיים דבר כזה. וגם אם תביא את הכופר הכי גדול, שהוא טוען שהוא כופר, הוא שקרן, הוא לא כופר. מה אומרת? איפה ראיה? אתה תראה, אתה תספור כמה פעמים אדם חילוני ביום אומר ברוך השם, בלי סוף, זה יוצא לו לבד מהפה. זאת אומרת, אין אדם שלא מאמין שיש מישהו למעלה שמכוון את העניינים. הגמרא אומרת, הגנב, במסכת ברכות הגמרא אומרת, שהוא הולך לגנוב. גנבה אפום מחתרתה רחמנה קרה. הגנב כשנכנס לתוך המלכודת של הגניבה, הוא כעת נמצא ברגע הכי קריטי של הפשע שהוא מבצע, בדיוק שנייה לפני הפריצה, הוא צועק, השם תהיה איתי. תתארו לכם מה זה, האיש הזה עובר על לא תגנוב, כתוב בתורה לא תגנובו, כתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, הוא מבצע גניבה, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא הצלחה. הרי מה זה דומה? זה שחקן כדורגל שבא ביום שבת, עולה לתורה, הוא גומר את הקריאה ועושה מי שברך להצלחת הקבוצה. הרי אתה מחלל שבת בפרהסיה, אתה מכעיס את הבורא. אבל מצד שני הוא מאמין שיש השם והוא בוטח בשם השם. מה אנחנו לומדים מכאן? שאדם לא יכול להצליח אם אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. ואין אדם שאין לו ביטחון. רק זה לא מפותח אצלנו, כי אנחנו לא חושבים על זה מספיק. וזה מה שכתוב יותר מזה. לפחד אסור, רבותיי. מי שמפחד מאיזה צרה שלא תהיה, הוא גורם כמה רעות. א', הוא עובר עבירה. ותכף נסביר למה. ב', הוא האויב מספר אחד של עצמו. הוא המזיק של עצמו. כתוב בתורה, כשהיו יוצאים למלחמת מצווה, בא כי תצא מחנה על אויביך. אז כתוב, וניגשו השוטרים ודיברו אל העם, מה היו אומרים? מי האיש אשר לקח אישה, הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכם. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. בסוף מה כתוב? וניגשו השוטרים ואמרו אל העם, צבא שיוצא לקרב. מי האיש הירא ורך הלבב? מי שיש לו קצת פחד, ילך וישוב לביתו. למה? ולא ימאס לבב אחד כלבבו. כי כשאדם מפחד, הראשי אומר שניסה, איך שהוא מתחיל לפחד במלחמה, הוא מתחיל בקרב קצת לברוח, לסגת אחורה, זה הכישלון כבר. אתה יודע, הכישלון בטוח. הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, בנו של הרמב"ן, נשא את ביתו של רבנו יונה.
הוא נשא את ביתו של רבנו יונה. ומשם אגב למדנו שנולד בן, קוראים אותו השם הסבא, ולא רק סבא מצד האבא, אלא גם סבא מצד האם. כי רבנו יונה ביתו נישאת לבנו של רמב"ן, והוא נפטר, ואחרי פטירתו נולד לו בן, והרמב"ן היה בחיים, אמר לבן שלו, תקרא את הילד על שם הסבא, יונה. ומה היה הסיפור עם רבנו יונה? הרי הוא, קראו לו החסיד, למה החסיד? הוא כתב ספר, הרבה ספרים הוא חיבר, אבל אחד הספרים שהכי מצויים זה ספר שערי תשובה. זה ספר מספר אחד של כל ענייני התשובה. כל אדם מישראל חייב לדעת את זה. לא רק חילוני או מי שנקרא היום בעל תשובה. כולנו צריכים להיקרות בעלי תשובה. כל יום אנחנו חוזרים בתשובה שלוש פעמים לפחות בעמידה. אתה אומר, השיבנו אוהבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כל יום אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אז הוא שם, אי אפשר לחזור בתשובה, כך כתבו כל הפוסקים, בלי לקרוא ספר שערי תשובה לרבנו יונה. ולמה הוא כתב את ספרו? כי בדורו של הרמב״ם, הרמב״ם רבי משה בר מימון, כשכתב את ספרו, הוא לקח את כל התלמוד, המדרשים השונים, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, תמצאת את כולם לפסקים פסקי הלכות בצורת משניות, בצורת צחה וברורה, בלי מחלוקת, בשפה הכי פשוטה. ולא כתב ולא ציין מקורות לכל הלכה והלכה שהוא פסק. למשל היום רב שבא לפסוק הלכה, אז הוא מביא, זה כתב כך וזה כתב כך, והוא יקשה כך, זה תירץ עליו וזה דחה את דבריו, אחר כך הוא כותב את המסקנה, אבל כותב נימוקים, הרמב״ם לא כתב נימוקים. ואז יצאו נגדו חוצץ כמה מחכמי ישראל. כך זה כל דבר שמתחיל, תמיד יש עליו מלחמה. אבל זו הייתה מלחמה לשם שמיים, לא חלילה לשם איזה אינטרס. ורבנו יונה נלחם נגד הרמב״ם בשצף קצף. אחרי שנים, התבונן רבנו יונה וראה שהוא טעה, שהרמב״ם צודק. ותראו כמה הם אנשי אמת היו. אנשי אמת. זה לא בושה להגיד טעיתי. זה שבחו של אדם שהוא מודה על האמת. יש 48 תנאים איך אדם קונה תורה, רבותיי, זה כתוב במסכת אבות בפרק האחרון. בין הדברים שאדם רוצה ללמוד תורה, תנאי בל יעבור, מודה על האמת, שמתי שהוא טועה, לא בוש לומר טעיתי. בתורה כתוב, משה רבנו קצף על אהרון ועל אלעזר, מדוע לא אכלתם את החטאת היום? אז הם ענו לו, כתוב בפסוק, וישמע משה ויתב בעיניו. רש"י אמר, הודה ולא בוש לומר, טעיתי. משה רבנו, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, הודה ואמר, טעיתי. מי שאומר לא טעיתי, הוא צריך להתבייש, לא זה שאומר טעיתי. אין בושה, בשר ודם יכול לטעות. עכשיו, רבנו יונה, קיבל על עצמו תשובה, מה עשה? הוא נדר, לעלות לקבר הרמב״ם, והרמב״ם כבר נפטר ונקבר בטבריה, הוא נפטר במצרים, וממצרים לקחו אותו לטבריה וקברו אותו שם, כי כך הוא ציבה, ורבנו יונה נסע מספרד בדרך לירושלים לבוא לטבריה, לארץ ישראל, כדי להשתתף על קברו של הרמב״ם ולבקש ממנו מחילה. ואז בדרך הוא נפטר רבנו יונה, אבל הוא חיבר את הספר שערי תשובה כתיקון על זה שהוא יצא נגד הרמב״ם. כותב רבנו יונה, אדם שמפחד מאיזה צרה שלא תבוא, הוא מפחד. קודם כל הוא עובר לב מהתורה. כתוב בהלכות, הרמב״ם כתב בתרי"ג מצוות, לא תערוץ לב, לא תערוץ במלחמה. אסור לערוץ, אסור לפחד. הנביא אומר, מי את ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חציר יינתן, ותשכח השם עושיך, מפני חמת המציק, והיה חמת המציק, ועדים מבני אדם, אסור לפחד מבן אדם. תראה מה היה עם עם ישראל שפחדו מפרעו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי, דבר את בני ישראל וישאו. תראה מה היה עם אנטיוכוס, תראה מה היה עם נבוכדנצר. כמה בכל דור ודור עומדים עלינו לחדותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צריך לפחד. אומר רבנו יונה, אדם שהוא מפחד באה צרה עליו. היא לא באה עדיין, אבל מתקרבת איזה סכנה, איזה צרה. והוא מתחיל לפחד, הפחד שלו גורם שחס ושלום הצרה תבוא ותוכל לשלוט עליו והיא תפעל בו. ותתחזק הצרה.
אבל אם אדם מתגבר על הצרה שלו, ולא מפחד אלא בוטח בקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות, אפילו שאין לו מצוות האיש הזה, רק המצווה הזאת שהוא בטח בי, בזכות הביטחון, אני אציל אותו. מחמת המציק, והיה חמת המציק, הפחדים מבני אדם, אסור לפחד מבן אדם. תראה מה היה עם עם ישראל שפחדו מפרעו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי, דבר את בני ישראל וישאו. תראה מה היה עם אנטיוכוס, תראה מה היה עם נבוכדנצר. כמה בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צריך לפחד. אומר רבנו יונה, אדם שהוא מפחד באה צרה עליו. היא לא באה עדיין, אבל מתקרבת איזה סכנה, איזה צרה. והוא מתחיל לפחד, הפחד שלו גורם שחס ושלום הצרה תבוא ותוכל לשלוט עליו והיא תפעל בו. ותתחזק הצרה. אבל אם אדם מתגבר על הצרה שלו ולא מפחד אלא בוטח בקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בזכות, אפילו שאין לו מצוות האיש הזה, רק המצווה הזאת שהוא בטח בי, בזכות הביטחון, אני אציל אותו. אז תראו מה עושה שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא. מי לנו גדול רבותיי? מחנניה, מישאל ועזריה. תראו בצליחות אנחנו אומרים, דענה לחנניה, מישאל ועזריה, בגועתו נורא יקיטה, עננן. דענה לדניאל בגובה דערבתה, עננן. מה היה? מראה במסרת פסחים אומרת שחנניה, מישאל ועזריה היו בבבל. זה בזמן חורבן בית ראשון. גדלו לבבל. הם היו אז באותה תקופה עם דניאל, מרדכי היהודי, עזרא הסופר, יהושע, כהן גדול. היה אז מעשה מכוער, היו שני נביאי שקר. תמיד בכל דור יש נביאי שקר, משיחי שקר, נביאי שקר, לא חסר. היו שני נביאי שקר, שהם היו נכנסים ויוצאים בביתו של נבוכדנצר. יום אחד ניגשו לביתו של נבוכדנצר הרשע, ורצו להתעסק איתה. אמרה להם, איך זה? אלו אתם יהודים, אתם נביאים, איך אתם עושים דבר כזה? אמרו לה, מה? הקדוש ברוך הוא אמר. יש. אתם יודעים שהיום לצערנו, לפעמים יש כל מיני אנשים מתחזים לצדיקים, מתחזים לבבות, שמים להם, אתם יודעים, כל מיני גלימות, מגדלים זקן, הרי זקן זה בחינם צומח, לא עולה כסף, ושמים איזה גלימה אחת שמצאו אותה באיזה, בערך פסח מישהו ישליך שמה, לובשים והם מתחזים והשם ישמור, אחרי זה הם מגיעים לכל מיני דברים. לכן צריך להיזהר רבותיי, לא להאמין בכל הדברים האלה. לא להאמין. אם זה לא רב מוסמך מפורסם שלומד תורה ואתה מכיר אותו שנים רבות, אל תאמין לאף אחד. לעולם, כך הגמרא אומרת, כל אדם יהיה בעיניך כליסטים. אתה רואה איזה אדם מולך שאתה לא מזהה אותו, תחשוב שזה שודד. כך הגמרא אומרת. אבל תכבד אותו כרבן גמליאל, ותחשוד בלבך שזה שודד. והגמרא מספרת, שרבי יהושע פעם אחת, בא אליו איזה אורח הביתה. אומר לו, חכם, צדקה מסווה. צדקה מסווה, מה רוצה? הכנסת אורחים, גדולה הכנסת אורחים, הכבלת פני שכינה. נכנס אליו הביתה, ויהושע כיבד אותו כבוד גדול. אבל לא שכח מה שהחכמים אמרו, זה שני דברים. לכבד אותו אני צריך, אבל להאמין לו, לא. כיבד אותו, בעצמו שרת אותו, הכין לו ארוחה, ונתן לו להתרחץ, ולהחליף את הבגדים, והציע לו מיטה, אבל מה עשה רבי יהושע? פיקח גדול, ונתן לו לישון שם בסלון, או בחדר הראשון, למעלה יש עלייה, גלריה היה לו למעלה, אמר לו, אתה רואה? אין תהון, אתה שמה יושן, שמה למעלה, למה אתה איש מכובד, אתה צריך להיות קומה שנייה, הכין לו שמה סמיכות, ומזרונים, וקריות, הכל פרפקט, נקי, מצוחצח, יצא עכשיו מהמייבש כביסה. אין בעיה. זה נכנס לישון. מה עשה רבי יהושע? היה להם סולם, סולם מעץ. סילק את הסולם בלילה. סילק הסולם ונכנס לישון. וזה נכנס לישון, יענו, על החסב. איזה לישון? מחשבות אבן ומזימה. הפסוק אומר, והיה במחשך מעשיהם. רק נהיה חושך לילה, מתחיל הראש שלהם לעבוד. וזה מה עשה? כבר הוא עשה סקירה בערב על הדירה, טוב טוב, הוא צילם רנטגן את כל הדירה, מה יש?
כל כלי הכסף של פסח ושל חנוכה וסוכות ושבועות ויום העצמאות, הכל. אסף את הכל, אסף אותם, שם בתוך סמיכה אחת, עשה אותה כמו בוכשה כזאת, קשר אותם מהצדדים, קשר את זה עליו, היבר כמו שצריך, הוא כבר אומן, בא לרדת, הוא יודע, יש סולם, הוא הוריד רגל ישר לאוויר, פח, נפל למטה. מהחבטה, הכלים, הוא, הכל ביחד התערבב. רבי יהושע קם, אמר לו, חביבי, אתה לא יודע, אתה פה בבית של תלמידי חכמים, כבר כדמוך רבנן, לפני שאתה נולדת, חכמים כבר כתבו בגמרא, שתיזהר מכל אדם יהיה בעיניך כליסטים. עכשיו קום חביבי, נקבע עליך את הרגל, קשר לו את הרגל, חבש אותו ושלח אותו לשלום. זה, הגמרא מלמדת אותנו דרך חוכמה, שאתה צריך לדעת מה להאמין ומה לא להאמין. עכשיו, אותם הרשעים האלה הלכו לנבוכדנצר הרשע, בא ביתו של נבוכדנצר, הלכה לאבא שלה. אמרה, ראית אלה שתי הבבות האלה, שבאו אצלנו הביתה, הם אמרו לי כך וכך. אמר, איך יכול להיות? היהודים? חס וחלילה, בתורה כתוב שעשו, קרא אותם. אמר להם, מה זה? זה נכון מה שהבת שלי אמרה? מה הם יגידו? לא, יחתוך להם את הלשים. זה, הם מדברים מנבוכדנצר, זה הסבא של הסבא של סדאם חוסיין, זה לא, לא יודע חוכמות. אז הם אמרו לו כן, אמר הרי אסור, מה אסור? אנחנו נביאים, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, חכו פה, קרא לחנניה מישאל ועזריה, עם שלושה צדיקים, אמר להם תגידו, יכול להיות דבר כזה? אלה זה אחאב, בן כליה והשני אומרים שכך הקדוש ברוך הוא אמר להם, זה נכון? אמרו לו לא, חס ושלום, זה שקר, אלה שקרנים, לא תאמין להם. אז הלך, קרא אותה, אמר, הנה, הם אומרים שאתם משקרים. אמרו, אז מה? מאיפה הם יודעים? הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בקו הטלפון שהקדוש ברוך הוא דיבר, זה היה רק הקו מיוחד ספציאל לנו, לא להם. להם הוא לא הודיע, הם במסלול אחר. אמר להם, אז איך נדע? אמר, אני יודע איך נדע. אני אעשה מדורה, זרוק אתכם בתוך האש. אתכם ואת חנניה מישאל ועזריה. קבוצה מפה, קבוצה מפה. מי שיוצא שלם, זה הצדיק. מי שנשרף זה הרשע. אמרו לו, רק רגע, זה לא פייר, זה לא לפי הכללים. מה כללים? אמרו, הם שלושה, אנחנו שניים. זה לא הולך שניים נגד שלוש? זה לא הולך ככה. צריך להיות, לפי החוק, צריך להיות כוחות שקולים. אמר בסדר, אתם יודעים מה? תבחרו לכם שלישי, אתם, שלא תגידו, אני בחרתי, אל תגידו, זה לא טוב. כל מי שאני אציע, אתם תפסלו אותו. תבחרו אתם. אמרו בסדר, הולך. אחרו בחרו ומצאו צדיק הכי גדול שהיה בדור. מי זה? יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, שקראנו אותו בהפטרה בשבת שעברה, שבת חנוכה, ויראני את יהושע הכהן הגדול לבוש בגדים צועים. אז הם בחרו אותו, מסכן יהושע הכהן גדול, הוא צריך להתחבר עם שתי הרשעים האלה, ממיננו ישמעאל ומסמולנו, אני יודע מה, אז חמתים. אז לא יודעים מה לעשות. אמר להם, טוב, שחניה משלום עזריה נכנסו מפה, ואלה מכאן. נכנסו אלה השלושה, עוד לא נכנסו לאש, כבר האש שרפה אותם, יהיו אפר. וישוע הכהן גדול נכנס, הבגדים שלו קצת נחרחו, השוליים, הקצוות. ואז יצא, שואל אותו נבוכדנצר, תראה, שאתה צדיק, אני יודע. אבל תגידי, מה זה הבגדים שלך נשרפים? אמר לו, אדוני המלך, אתה לא יודע, יש משל, שאתה זורק, כשאתה זורק לאש מקל רטוב עם שתי מקלות יבשים, אז הרוב זה מקלות יבשים, אז יש אש. המקל הרטוב לא יכול להישרף, אבל הוא נחרח קצת. משהו פוגע בו. אני היה נגדי שתיים, אם היה עוד צדיק אחד איתי, לא היה קורה לי כלום. הרוב היה רשעים. אמר לו טוב, יאללה, לך הביתה אתה. אבל מה עם חנניה מישאל ועזריה? זרק אותם מתוך האש. מראה כתוב שבשעה שהשליך אותם לאש, בא המלאך גבריאל ורצה לרדת. מה היה לפני כן? שאנחנו נחזור אחורה. אברהם אבינו, הרי זה באותה מדינה, זה מדינה של אש, בבל. זה אותה בגדד המקוללת, מאז ועד היום. גם נבוכדנצר זה היה שם. חנניה מישאל ועזריה זה היה שם, וגם נבוכדנצר, וגם אז עם נמרוד הרשע, זה היה שם. נמרוד הרשע תפס את אברהם אבינו, הבעיר את המדורה 30 יום, וציווה על כל תושב בעיר, כל תושב בעיר, כל יום בקצה הרחוב יש משקל. מה קרה? נהיינו שומרי משקל? מרוחד נצר, מה הוא דואג לאזרחים שלו? לא. כל אחד כמה שוקל, ככה משקל עצים צריך להביא. לא מעניין אותי מאיפה, אתה תביא משקל עצים, לשים לתוך האש תהיה מדורה גדולה. חודש, 30 יום. מי ששוקל 40 קילו, מביא עצים 40 קילו. שוקל 150? 150. ואם הוא שוקל 300, הוא עלי, צריך מסעית. אז הוא עשה להם שם מדורה גדולה, בה הביא את אברהם אבינו לזרוק אותו לתוך האש. איך אפשר? החום כבד מאוד. במדרש כתוב שהתקרבו 3 קילומטר מהחום, לא היו יכולים לעמוד מהחום. אז הוציאו מין מקלע כזה, עשו מעץ, עם קפיצים, ושמו את אברהם אבינו חוץ מכבודו על העגלה הזאת, ובמקלע קלעו אותו לתוך האש ישר. זה כבר לסדאם חוסן, זה התותח ההוא שהוא הביא מזה, כנראה הגלגול שלו. ויראו את אברהם אבינו, כשיראו את אברהם אבינו, אומר המדרש, יצאו לשונות אש, וכל אלה שקלעו אותו נמשכו לתוך האש ונשרפו חיים. ואברהם אבינו התחיל את הטייל שם. באותה שעה בא המלאך גבריאל ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני ארד למטה, ואצנן את האש. אני אצנן אותה, אקרר אותה מבפנים, ואחמם מבחוץ, שאלה שמסביב יישרפו, שלא יגידו מחר שזה מין אש, יעשו, יביאו, יזמינו מכון ויצמן, ויזמינו את הטכניון בחיפה, להגיד מה קרה לאש היום, היא לא פעלה כמו שצריך, יעשו בדיקות. אז ככה אני אעשה שהאש מבחוץ תהיה חמם, בפנים תהיה קרה, שלא יהיה להם טענות. מה לא, הקדוש ברוך הוא, רגע, מיכאל, גבריאל, חכה רגע, מה גבריאל, אדוני הקדוש ברוך הוא, אתה המלך של כל העולם, תן לי, אני זה התפקיד שלי, אני שר האש, אני ארד, אני אעשה הכל. אמר לו, רגע, לא אתה. אמר, אז מי? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, אני אלוהים אחד בעולם, אני ראשון ואני האחרון, בלעדיי אין אלוהים. והוא יחיד בעולמו. אברהם אבינו, מישהו אמר לו, תהיה חסיד של הקדוש ברוך הוא, לא. מישהו הבטיח לו דירה, הבטיח לו וולבו, הבטיח לו משרה, כלום, מזכורת, כלום, אש, מפתחים לו לשרוף אותו באש. הוא מוסר עצמו בשביל כבשן האש בשבילי. יעל ליחיד להציל את היחיד. ירד הקדוש ברוך הוא כבודו בעצמו והציל את אברהם אבינו. ואז אמר לגבריאל, אבל אתה ביקשת בקשה, אני אתן לך את שכרך. מתי? בני בניו של אברהם אבינו, חנניה, מישאל ועזריה, כשנבוכדנצר הרשע ירצה לשרוף אותם באש, אתה תרד. באותה שעה בא שר הברד, בא מישהו אחר כעת. אומר ריבונו של עולם, אני ארד לכבה את האש של חנניה מישאל ועזריה. אמר לו, לא, גבריאל, הוא מחכה כבר יותר מאלף שנים, מזמן אברהם אבינו, רב חנניה מישאל ועזריה, תעשה חשבון, כמה שנים עברו עד אז. מאברהם אבינו עד יעקב אבינו יש איזה 150. אחר כך עוד 210 שנים היו במצרים, תעשה חשבון 40 שנה במדבר, ועוד 800 שנים עד שהגיע עד זמן בניין שלמה, שנחרב בניין שלמה, זה כבר עברנו את האלף, 1200 שנה עבר בערך. אמר לו, אדוני, ירד כעת, גבריאל, ירד גבריאל, וקירב את האש. מה הם היו אומרים במדורה? הם חושבים שהם ישבו, סתם התבטלו, אבל על הזמן. גמרא אומרת, לא לנו השם, לא לנו. זה אמרנו בקעת 8 ימי חנוכה, כל הזמן קראנו את זה. לא לנו השם, לא לנו, הם אמרו שלושתם. משיבה רוח הקודש, למעני אעשה, ואעשה למען שמי. מיד פתח חנניה ואמר, הלו את השם כל גויים, התחיל לצעוק, כל העולם באו לראות את השריפה שלהם. הוא צועק חנניה לעיני כולם, הללו את השם כל גויים. אמר חנניה, השיב מישאל, שבחוהו כל האומים. מיד ענה אחריהם עזריה, כי גבר עלינו חסדו. כולם ענו במקהלה, ואמת אדוני לעולם, הללויה. איזה קידוש השם היה, איזה קידוש השם. כל זה למה? בגלל שהיה להם ביטחון בקדוש ברוך הוא. אם אדם, יש לו איזה בעיה שלא תהיה, והוא מתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא, עשה למען שמך, עשה למה שאתה מלך גדול, למה שאתה בכוחך, משל יש לו עלינו חולה, הוא אומר, אתה רופא חינם, אתה תשלח רפואה לחולה הזה. אדם יש לו איזה צרה שלא תבוא ולא תהיה, ויאמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני סומך עליך ועליך בטחתי, אתה תושיע אותי, הקדוש ברוך הוא מושיע אותי. אבל אם האדם לא מאמין כל כך בקדוש ברוך הוא, ומאמין פה, מאמין שם, קצת פה, קצת שם, כבר מתחיל בעיה. אגב, יש שאלה מעניינת מאוד. הגאון רבי אליעזר פאפו היה אחד מגדולי החכמים בפורטוגל. הוא היה בעל ספר פלא יועץ. זו ספר פלא יועץ. זו הלכות, חסד לאלפים, דן ידין ועוד. הוא הגאון רבי אליעזר פאפו שואל. שאלה מאוד מאוד מעשית. הוא אומר לדוגמה, לא עלינו, יש חולה. החולה הזה, הוא מותר לו ללכת לרופא או לא? צריך ללכת לרופא או לא? להאמין מה שהרופא אומר זה ודאי לא. אנחנו אף פעם לא נאמין לבשר ודם. צריכים להאמין תמיד לקדוש ברוך הוא. אבל השאלה נשאלת, אם יש טעם, אם יש נפקמינה בכלל ללכת לרופא. הוא אומר, אני אסביר למה. שהרי, אם נגזר על החולה הזה לחיות, אם החולה הזה נגזר עליו בשמיים לחיות, אז בשביל מה ללכת לרופא? מה, לקחת רפואות, מה לעשות טיפול? הוא יחיה. בשמיים נכתב שהוא יחיה. ואם נגזר עליו שהוא לא יחיה, החולה הזה לא עלינו, נגזר עליו שהוא ימות. נכתב בראש השנה, ביום כיפור, או באמצע השנה, לא עלינו, נגזר עליו מה שנגזר. אז בשביל מה אנחנו נלך לרופא? נשאיר אותו. אז אתה יודע מה, אף פעם לא ניקח חולה לרופא. לא צריך רופאים. כי בנקו, אם נגזר עליו לחיות, הוא בנקו יחיה, אם נגזר עליו למות, הוא בנקו ימות. משיב רבי אליעזר פאפו ואומר, לא, זה טעות. הוא מסביר למה. אומר, תדע שכל האנשים בעולם מחולקים לשלושה קבוצות. שלושה קבוצות. קבוצה אחת זה אדם שיש לו זכויות בשמיים. מה שנקרא צדיק, זה לא מה שאנחנו רואים, שוב. מה שנקרא אצל הקדוש ברוך הוא צדיק. האיש הזה יש לו זכות. ואז איש כזה, באמת, גם אם הוא לא ילך לרופא. או ילך לרופא, והרופא יקלקל. הרבה פעמים קורה שהרופאים בעצמם גורמים נזקים. זה מה שאנחנו יודעים, יש הרבה שאנחנו לא יודעים. הגמרא אומרת, ישלח דברו וירפאם, וימלט וישחית אותם. ישלח דברו וירפאם, זה שישלח רפואה לחולה. וימלט משחית אותם, מה זה משחית אותם? מהקלקול שהרופא עושה. הרבה פעמים הרופא יוצא ואומר, הניתוח עבר בשלום, אבל חתכנו את הרגל הלא נכונה. הוא השאיר את הרגל החולה, ואת הרגל השנייה הוא זה. והרבה פעמים קורה בבית חולים, ששניים נכנסים לחדר ניתוח לא עלינו, ואז עושים ניתוח לא נכון, מוצאים להו את הכליה שבכלל הייתה בריאה, והרוב החולה עם הכליה החולה נשאר. אז וימלט משחית אותם, גם על זה צריך להתפלל. גם על זה צריך להתפלל. אז יש אדם שיש לו זכויות, הרופאים לא יכלו להזיק לו, החולי בן כה יסתלק ממנו, והוא יישאר בחיים. יש מקרה הפוך, אדם שנגזר עליו למות, הוא חייב מיתה, נגזר עליו בשמיים שהוא ימות. ואז כל הרופאים שבעולם יבואו להציל אותו, וכל המשמר שבעולם ישמור עליו, לא יעזור לו. אם השם לא ישמור העיר שהפשקת שומר, אם השם לא יבנה בית, שם עמלו בניו בו. אלה שתי קבוצות קיצוניות, ויש את הקבוצה העיקרית שהיא באמצע, הבינוני. זה אדם שיש לו גם מצוות וגם עוונות. מה עושים בשמיים? דנים מה לעשות איתו, משאירים אותו לפגעי הטבע. הטבע. עכשיו, אם הוא ישמור את עצמו והוא ילך לטיפול נכון, הוא יאכל נכון, יתלבש כהוגן, יתנהג כפי שצריך להתנהג מבחינה רפואית, מבחינה כלכלית, אז הוא יצליח. ואם לא, יפגע בו הטבע. אומר הרב אליעזר פאפו, מי יכול לדעת לאיזה כרטיס יש לו? אדום, צהוב, ירוק, איזה צבע הוא יש לו? למי הוא שייך? הוא שייך לחייבים, לזכאים, לבינונים. לכן אתה אל תתעסק בעבודה שלא שייכת לך. אתה מוטל עליך להשתדל להציל את עצמך מסכנה. להשתדל לשמור את עצמך. תתפלל לקדוש ברוך הוא, לפתוח ברופא אסור לפתוח. אבל ללכת לרופא, חייבים ללכת. כך כותב הרב אליעזר פאפו. יוצא זה שני דברים שהם לא נוגעים זה בזה. אני לא חייב להאמין ברופא, אבל לטפל צריך. זה שאמר המדרש, בך השם חסיתי. מה זה בך השם חסיתי, רבותיי? כתוב מעשה. מעשה בקיסטון אחד שהיה אדם גדול ויש לו שם במדינה. קיסטון הכוונה שופט. שופט גדול. יום אחד הלכו שוטרים בלילה ומצאו אכסנאי, אכסנאי הכוונה איש זר שבא מבחוץ, אורח, לא מקומי. מצאו אותו משוטט שם בלילה, הוא הולך מסכן לחפש מקום לישון בו. עצרו אותו, אמרו לו אתה מרגל, גנב, יודע מה, כל החשדות שבעולם יש עליו. אמר להם, אמרו לו מי אתה, אמר להם בן ביתו של מלך אני, לא תעזבו אותי, אני שייך למלך, הכיסטון הזה, המלך שאמרתם, אני שייך לו. אמרו, מה הוא אומר זה? פחדו, אז לא שמו אותו במעצר, אבל שמרו עליו כל הלילה, בתחנה שלהם, חיכו לבוקר. בבוקר השופט בא לבית המשפט, לקחו אותו, הלכו איתו לקצין שם, לשאול אותו. אתה מכיר אותו? אמר לו. אמר, הוא אמר שאתה בן ביתו של מלך, תבוא, הנה, איפה אתה? אמר לו, אדוני המלך, אני באתי פה, נכנסתי למדינה שלך, אני עוד שמעתי עליך עוד מבחוץ, שאתה מלך רחום, שאתה מלך חנון, שאתה רב חסד. באתי למדינה שלך, אמרתי, ירחמו עליי האנשים, יערכו אותי יום, יומיים, שלוש, אגמור את העסקים, ואלך מפה. עצרו אותי. שעצרו אותי, אמרתי, אני בן ביתך. מה זה בן ביתך? ואנו, אני כעת תחת חסותך, אני הכנסתי את עצמי תחת חסותך. אמר המלך, ככה? אם אמרת שאתה תחת חסותי, אם כן, תעזבו אותו, עכשיו לכו תיתנו לו פיצויים, תטפלו בו, תתאגו לו למלון חינם. אומר המדרש, זה היה מעשה. אומר, ומה מי שאמר שאני בן חסותו של בשר ודם, כך. אנחנו ישראל, שאנחנו כל יום מתפללים ואומרים, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם, שכל יום אנחנו קוראים בשמו ומאמינים בו ובתורתו, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, זה שאמר דוד, בך השם חסיתי. אני נקרא חוסה של הקדוש ברוך הוא. אני חוסה בצילו. כן, מי שחוסה בצל השם רבותיי, לא צריך לדאוג. רבנו בחי כותב בספרו חובות הלבבות, יש לו שמה, פרק שלם שנקרא שער הביטחון, שער הביטחון רבותיי. הוא אומר שראוי לכל עובד אלוקים, הכוונה כל יהודי שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כל עובד אלוקים, לעבוד ולתרוח יותר מהכל, יותר מהכל, על הביטחון. בכל דבריו ובכל עסקיו, יבטח תמיד בקדוש ברוך הוא. והוא כותב שמה, שמי שבוטח בזולת השם, זאת אומרת, הוא אומר, תראה, כל הכבוד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מה, אתה יודע מה? איזה עורך דין לקחתי על הכיפק. משהו זה רק נכנס לבית המשפט, השופטים ישר מחליפים צבעים, מה שהוא אומר, הם מאשרים. אין לי מה לפחד. טוב, תפתח על הקדוש ברוך הוא, תקרא פרק תהילים, תן איזה מטבע לצדקה לפני שאתה הולך, תקרא למנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנה, אומר, עזוב, איזה עורך דין טוב. או השני אומר, אתה יודע איזה רופא לקחתי? פרופסור, שמכל העולם עומדים בתור כדי לדבר איתו בטלפון, להתקבל בינו העצות. ודף, הקדוש ברוך הוא אומר, ככה? יענו אותי, אתה לא צריך. אתה רוצה אותו? טוב, לך אליו. ואז באותו יום, העורך דין הזה היה שיקור, או הרופא הזה, מי יודע מה עשה, התפוטט עם אשתו, ואז במקום לעשות ככה, עשה ככה, וגמר עם החולה שלו. אומר זהו. שאדם בוטח זולת השם יתברך, לא מאמין בקדוש ברוך הוא, או מאמין, אבל אומר, אני בוטח בדבר אחר, בעוצמה שלי, וכו, אומר לו, בסדר, נפתקר לכפייה, אומרים בערבית. נראה אותך חכם, אתה גיבור. לך אתה ולבד בכוחך ונראה מה אתה יכול כן לעשות. היה בירושלים הגאון רבי יוסף ידיד הלוי. רבי יוסף ידיד הלוי זה היה אחד מחכמי ארם צובא, חלב. הוא עלה בן 20, עלה לארץ. כזה צדיק היה, הוא נשא אישה, ובהתחלה היה גר בצפת. והאיש היה עני מרוד, ולא עני מפני שהוא ככה היה מזלו, אלא מפני שהוא לא רדף כסף. לא היה אוהב, היה בלשון המעטה לא אוהב כסף, שונא כסף. והיהודי הזה היה גר בצפת באיזה מרתף, מה זה מרתף? מערה, כוך, בלי חלונות, בלי שום דבר, נכנסים אל המרתף, מדרגות לתוך תחת האדמה, שם היה ישן. ואמו עליה שלום הייתה אישה צדקת, הייתה בת 70 הצדקת הזאת, בצפת אז לא היו ברזים ומים ומאגרי מים, היית צריכים לקחת מהמעיין. היא הייתה הולכת כל בוקר, מביאה מים במעיין, ומחלקת בבתים של העשירים, מוכרת להם מים, בשביל שהבן שלה יושב ילמד תורה. אחרי כמה שנים, המשפחה שלו גדלה, באה עלה לירושלים, היה בשכונת הבוחרים בירושלים, שם נהיה רב, עשו אותו, עד בית הדין של ירושלים. בית הדין שלו היה בית הכנסת, מי שמכיר בירושלים, רחוב יחזקאל, בכניסה לשכונת הבוחרים, שם יש בית הכנסת אברהם, בית הכנסת הזה קיים כבר 100 שנה. שם היה יושב הרב יוסף הלוי, בבית הדין, והיה דן את האנשים. יום אחד, בא איזה גביר אחד מחוץ לארץ, אמר לו, הרב, אנחנו רוצים לפתוח ישיבה. בסדר, דבר גדול. אמר, הישיבה הזאת, אנחנו נביא רבנים ותלמידי חכמים ישבו ילמדו, ואנחנו נשלם להם פרנסה, כסף, שיוכלו להתקיים כדי ללמוד תורה. אם אין קמח, אין תורה. אמר לו, הרב, בסדר, ומאיפה תביאו את הכסף? איך אתה יכול לקחת על עצמך דבר כזה? אמר הרב, אין בעיה, יש אנחנו שלושה אנשים, חילקנו, כל אחד קיבל על עצמו שליש, לתקצב את הישיבה הזאת. כל אחד שליש, 33.3%. אמר לו הרב, בסדר, וזה בטוח, אתם יכולים, אתם רוצים, מעוניינים? אמר, כן, הרב, אין בעיה. אמר, אבל השם יעזור, צריך... אמר, הרב, אל תדאג. הוא אמר לי, אל תדאג, סימן שיש הרבה מה לדאוג. טוב, חודש אחד זה החזיק, חודש שני ככה ככה צולע, חודש שלישי כבר לא. טוב, אחרי שבוע שבועיים הולך פוגש את היהודי הזה, אומר, תגיד לי, איפה החברים שלך, מה זה? אמר, אבא, אני אגיד לך, אחד לא עלינו הלך לעולמו. הלך לעולמו. השני חזר לחול, נסע לחוץ לארץ. טוב, השלישי איפה? אומר, השלישי חזר בו, התחרט. אמר, תשמע, זה שלושת אלה כתובים בפסוק. כל בוקר אנחנו אומרים, מאיפה הוא אמר? הוא אומר, כן, תשמע. הללויה לנפשי את השם, עלה השם בחיי. אז אמרה לו, בעודי, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. והוא אומר, למה? דוד המלך אומר. הראשון, הוא אמר, תצא רוחו, יענות על עת רוחו. זה הלך לעולמו. השני, ישוב לאדמתו, חזר לחול. והשלישי, ביום ההוא עבדו אשתונותיו, חזר בו עבדו אשתונותיו, ההחלטה שלו חזרה. אמר להם, לא אמרתי לכם, אסור לפתוח בנדיבים? ספרים עליו, כך שמעתי מהגאון ובעזרתי, הרוסי סיבה, הוא היה למד איתו. אמר, שהיה הולך ברחוב פעמים, היו רואים שהרב עלי, אין לו לאכול, לאכול לחם בבית לא היה. שתמיד היה הרב שמח, צוחק שמח. ועד היו הולכים איתו עשירים, הוא רואה איזה עשיר אחד, הוא אומר, מדברים עסקים, כסף, בניינים, נדלן, נכסי דלנאי, היום לא אומרים נכסי דלנאי, זה נדלן. וכל מיני מדברים על השקעות, אמר להם, אתם לא יודעים כלום מהחיים שלכם, אתם רואים את הבניינים האלה, המגדלים האלה, זה שלי. שלך, כן. אתם מגרשים שם, זה שלי. האדמות, השדות, שלי. מה שלך, מאיפה שלך, אמר? אומר, תראו, העשיר שלו, הוא קנה את זה. מה יש לו מזה? נוסף לו עוד יד? עוד רגל? עוד עין? לא. שלא. פסיכולוגיה, הכל פסיכולוגיה. אני, בלי שאני תורח, בלי דאגות, אני מכניס לי לראש שכל המדינה הזאת, הכל שלי. אני רואה מכוניות, אני אומר, הכל שלי. מה? אני מבסוט מזה. מה יש לו לעשיר הזה שיש לו את הריחוש הזה? מה? הוא חי יותר טוב. החתול הזאת שיושבת על הגדר מצטזפת בשמש ומגרדת את השפם שלה מאושרת יותר ממנו. ומה יש לו בזה? רבותיי, ביטחון בקדוש ברוך הוא. יצר הרע, מה זה? הגאון מווילנה אומר שאנחנו נלך לשם, לעולם ההוא, ובאחרית הימים כתוב שישחת הקדוש ברוך הוא את יצר הרע, אז נראה ונדע בעין ברורה מאוד שיצר הרע זה סתם הכל היה הצגה אחת, מתיחה אחת ולא יותר. שהאדם מתפתה לפיתוי היצר ומאמין לו. והיה עוד אחד, היה גאון אחד בבבל, היה שמו, הרב יחזקאל משה הלוי, היה אב בית הדין בזמן הגאון הבן ישחי. הגאון הבן ישחי מינה אותו לאב בית דין בבגדד, למה? אמר עליו שהאיש הזה, איש שמלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, הרי אסור למנות דיין, יש כמה תנאים.
ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. רש"י אומר, ממון שלהם הם שונאים. לא רק שלא מסתכלים על כסף של מישהו אחר, כסף שיש אצלם הם שונאים אותו. אז הוא מינה אותו לאב בית הדין, והאיש היה עני. לא היה נהנה מאף אחד. אף פעם לא נכנס לשום בית ולא שתה אפילו כוס מים. מדוע? כי הוא אב בית הדין. אולי מחר האיש הזה שירח אותו אצלו, יבוא אליו לדיון בבית הדין. אני אמצא זה כאילו יש לי איתו קירוב דעת, זה כמו שוחד. יש לי קירות אישית איתו. אני לא יכול לפסוק את הדין בצורה אובייקטיבית, זה לא טוב. אז הרב היה שומר על עצמו. הוא אצלו בכיס תמיד היה קופסה של טבק. קופסה של טבק. והרב לפעמים היה, תוך כדי הלימוד, מכניס את היד לכיס, מוציא את הקופסה. אבל אף פעם לא היה פותח אותה. רואים, הרב אף פעם לא מריח טבק. אבל שנים על שנים הקופסה הזאת בכיס, מה עושה הקופסה? לפעמים הרב נכנס בית הכנסת, אנשים עומדים לפניו, והוא מוריד את הראש. והם מקשקש על הקופסה. שנים שנים, אני את הסיפור הזה שמעתי מאבי, אבי סיפר, שהאיש שהכי הרבה השפיע על האישיות שלו, שהוא היה ילד, זה היה החכם הזה. היה יושב אחרי בהיכל, ומורבי אומר, היה בתור ילד בגיל 5, היה יושב אחרי התיבה, היה ספסל, שם בבית הכנסת הגדול של בגדד, היה יושב על הספסל ומסתכל עליו, עוקב אחריו כל הזמן. האיש הזה ככה הטביע עליו את חותמו. והיה רואה שמרקיש בקופסה. אחרי שנים, אבי התחבר עם הבן שלו. הרב ססון, היה שמו בנו, אמר לו לאבא שלי בקופסה, אתה יודע מה היה שם? אפר, קצת אפר. שזה האפר היה שם בראש במקום התפילין, בלילה, בחצות הלילה שהיה קורה תיקון חצות. והעניין היה, שהוא היה שם את הקופסה של האפר, שכל פעם שהיה חושש, הנה, הנה מידת הגאווה באה אליי, הנה יצר הרע בא להכשיל אותי ביהורה, הנה אני מתחיל קצת, רוחי רוצה לקבוע עליי קצת, מיד מקשקש בקופסה להזכיר לעצמו, ואנוכי עפר ואפר, אל תתגאה אתה אדם ילוד אישה, כי עפר הוא ולעפר ישוב, ושיזכור את יום המיטה. תראו איזה צדיקי. עכשיו, מה העניין של הביטחון שלו? הוא היה בן 80 היהודי, יש תמונה שלו עד היום, בן 80, וזקנו הייתה שחורה, לא היה שיער לבן בזקנו, אמר עליו הגאון הבן ישעי, מתוך שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, שלעולם הוא לא דואג, משום צרה הוא לא מושפע, זקן שלא נשאר שחור. זה כוח של ביטחון, נשם עבדו על זה, אין דבר שבא בחינם רבותיי, יגעת ומצאת, תענה. אדם שמתייגע, מקבל. יש עוד דבר, רבותיי. כתוב לכל זמן. ועת לכל חפץ תחת השמיים בקהלת. נסיים בזה, רבותיי. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אומר המדרש, לכל זמן, זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן. זמן היה לאדם הראשון שגורש מגן עדן. זמן היה לנוח שנכנס לטבע, זמן היה לנוח שיצא מן הטבע. כל דבר רבותיי בעולם יש לו התאריך שלו. אדם רוצה לשאת אישה, מתי הוא ימצא את הבת זוג שלו? אם יגיע הזמן לא יעזור לאף אחד. כל ההפרעות, כל התקלות, כל הקשיים יתבטלו. והעסק הזה קום יקום. ואם איזה דבר לא מגיע לאדם? מה שיעשה וישתדל לא יעזור. צריך שיגזר מלמעלה. זאת אומרת, אתה צריך להשתדל. לא יגיד האדם, אני אשב, ואם השמיים רוצים זה יבוא לבד. לא, זה טעות. אדם צריך להשתדל, כך כותב הרמב"ן. להשתדל תמיד צריך, אבל לפתוח בקדוש ברוך הוא. מה שיעשה וישתדל, לא יעזור. צריך שיגזר מלמעלה. זאת אומרת, אתה צריך להשתדל. לא יגיד האדם, אני אשב, ואם השמיים רוצים זה יבוא לבד. לא, זה טעות. אדם צריך להשתדל, כך כותב הרמב"ן. לשמיים רוצים זה יבוא לבד, לא, זה טעות. אדם צריך להשתדל, כך כותב הרמב"ן. להשתדל תמיד צריך, אבל לפתוח בקדוש ברוך הוא. הובא שם במדרש, מעשה ידוע, מעשה ברבי יוחנן. שהייתה אישה אחת בעיר שלו, בטבריה. רבי יוחנן היה רב של העיר טבריה, ראש רבני ארץ ישראל. אז אחרי החורבן, המרכז הרוחני של עם ישראל היה בטבריה. ואז רבי יוחנן, הייתה שם אישה, שהאישה הזאת לא נפקדה בבנים. עברה שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שבע שנים, אין כלום. הגיע 10 שנים. ואז היו מקפידים על ההלכה הזאת, כשהגורם זה האישה, אז אחרי 10 שנים חייב לגרש אותה או לשאת אישה אחרת. או אסור לאדם להישאר בלי בנים. הוא צריך לנסות. אז צריך לשאת אישה אחרת, אחרי 10 שנים. זאת היא האישה, הרגישה שבעלה כבר חושב, מה, יש לו מחשבות בראש. מה יהיה? היה לבכות. והיא עברה במשך 10 שנים האלה את כל הרופאים שהיו, וכל הסגולות, וכל הרבנים, היא הלכה לכולם, שהתפללו עליה, כלום לא זז, שום דבר לא קרה. עברו 10 שנים, שבוע הבא, צריך להיות עשור לנישואים. היא מתכוננת לאיזה חגיגה, ובעלה מתכונן משהו אחר. לא תשמע, התחילה לבכות. אתה הולכת ברחוב, בוכה. בקשה אותה אחת השכנות, אומרת לה, שלום. לא עונה לה. שלום שמחה, שמחה, מה קרה לך היום? לא ראתה אותה. מה כן, כאילו התעוררה מהחלום. מה העניינים? ראה אותה בוכה. למה את בוכה? קרה משהו? היא אומרת, לא, לא, אותו דבר, הכל לא. מה, אז למה את בוכה? אמר לה, מה, תשאלי, בעלי כך וכך וכך. אמר לה, בואי אלה, תראה, אני אגיד לך, כאן בסוף הרחוב, יש איזו אישה אחת, גרה שמה, בקומה הראשונה, יש לה חדר אחד. זאת האישה, אז אמרה, כן, זאת שכל היום נמצאת בשדות, אמרה לה, כן, זאת בשדות, אוספת עשבים. תיכנסי אצלה, תיתן לך איזה עשב, אולי תעשי מזה תה, תשתי מזה, ותהיי בהיריון. אמרה, אז יש תויות, כל הטיפולים עברנו, אתה יודע, אמרה, מה אכפת לך? להפסיד, אין כבר מה להפסיד. אמרה, בסדר. נכנסה אצל האישה הזאת, אמרה לה, טוב, יופי, טוב, בואי בנתי. ונתנה לה איזה עשב, ריתיחה אותו, נתנה לה לשתות, אמרה לה, תשתי מזה מחר בלילה ומחרתיים בלילה. וכן היה עוד מחרתיים בלילה, עוד לא היה, היא כבר נהייתה בהיריון. זאת ירדה, בעלה פנים אחרות, וחגיגות, ושמחה, והתחילו לספור ספירה לאחור, מתי יגיע הלידה. זאת היא, האישה הזאת הייתה חכמה, הלכה לרבי יוחנן. אמר לו, היה רבי יוחנן, מה זה צריך להיות? תסביר לי, מה קרה פה? מה קרה פה? מה זה 10 שנים, אני מסתובבת, כל הרבנים, כל הרופאים, הגעתי עד קצה העולם, שום דבר לא זז. ופה האישה הזאת נמצאת בקצה הרחוב שלי, האישה הזאת אני רואה אותה יום יום. הביא עדי עשב, שהעשב הזה מצוי בכל, תחת כל עץ רענן, ואחרי כל סלע. מה קרה פה? אמר לה, גברת, זה לא האישה, ולא העשב, ולא שום דבר. הגיע הזמן. הגיע הזמן שאת תארי, אז הקדוש ברוך הוא ממציא כל מיני שליחים, כל מיני דרכים. זה שאמר שלמה, לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. ואתה אנחנו צריכים להתחזק עוד ועוד, עברנו את ימי החנוכה ברוך השם, אנחנו נמצאים בעיצומו של החורף, נתפלל לקדוש ברוך הוא יותר חזק, להתחזק ועבוד את השם. עכשיו יש לי עוד בקשה אחת רבותיי, בשבת זו אני חוזר ומדגיש, באשקלון, במלון,